ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום באופן מציע דף סמך זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מלמעלה. ההיא עתתה דאמרה ללהו גברה. היה אישה מסוימת שפנתה לאדם וביקשה ממנו זיל זבין לי ערה מקריבי. תלך ותקנה פיסת אדמה מקרובי משפחתי. עזל זבן לה. אז אותו שליח הלך ורכש עבורה פיסת אדמה, מגרש מהקרובים. אמר לי, הקרוב שאל את השליח, אי הבו לי זוזי מהדרת לנהלי, אם אני ארוויח כספים, אם יהיו לי כספים, האם היא תחזיר לי תמורת התשלום, כמובן, את האדמה שכעת אני מוכר? אמר לי השליח, ענה, את ונבלה, נבלה לפי רש"י זה שם המשלחת, הרוכשת, אחי, אתם קרובים. אתם, זה מה שהוא ענה לה. נסתכל ברש"י לקראת סוף השורות הקצרות. את ונבלה אחי, אתה והיא קרובים, אתם ותתרצו ביניכם. רש"י מביא פירוש ראשון, אנחנו השתמשנו, אנחנו הסברנו על פי הפירוש השני, עוד כמה שורות אתם רואים מספר 2, ואני אומר שזה שמע. אז אתם קרובים ותסתדרו ביניכם. כך השליח ענה. אמר רבא בר אבונה, כל את ונבלה אחי, תשובה כזאת, סמכה דעתי ולא גמר ומקני, וכאן אני מוסיף את לשון הריטבה, אז הוא לא גומר את העסקה, אלא אומר הריטבה, כפירוש, אני לא אומר כשינוי גרסה, או תוספת גרסה, אלא כפירוש, מה זה ולא גמר ומקני, אומר הריטבה שוב פעם, אלא בהי תנא. כלומר, ותנאו קיים. ממשיך הגמרא. ארא הדרא. שוב פעם, לפי הריטבה, האדמה תחזור לאותו קונה כשהוא ישלם את הזוזי, את הכספים שהוא דיבר עליהם. זה לגבי האדמה. השאלה כאן שמעסיקה את הגמרא, מה לגבי הפירות שצמחו מאותו אדמה בינתיים, בזמן שהרוכשת רכשה את האדמה, מה לגבי הפירות? וכעת נתייחס למה שכתבנו, יש כוכבית, וכתבנו, הלוקח יקבל כספו בחזרה כשהוא מחזיר הקרקע, כאן שהיא מחזירה את הקרקע למוכר, מה דין הפירות שאותו לוקח נהנה מהם? שוב פעם, מה אנחנו רואים? רואים שאותו מוכר ששילם כסף, שילם לקרוב משפחה, הוא מקבל את הכסף בחזרה, ומה לגבי הפירות? וראינו דוגמאות לא מעטות כאילו בעבר, כסף הולך לכיוון אחד והכסף חוזר, זה מבחינת מי שעומד מבחוץ ורואה את זה יכול לחשוב שהנה זה היה הלוואה, ובנוסף לכך אותו מלווה במרכאות גם קיבל פירות, אז זה מכניס אותנו לבעיה של ריבית. בנוסף לכך יש לנו סימונים, צורת כתר עם השפיצים מושחרים, כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, שאלות בעניין חיוב החזרת פירות במי שהחזיק בקרקע ונאלץ להחזירו, כלומר האם יש להחשיב אכילת הפירות כריבית קצוצה ויוצאה בדיינים או לא. אחד, במחירה על תנאי, לשון זה נמצא בריפה כמו שהסברנו, כמו שפירשנו את הקטע בינתיים. בהמשך, שתיים, במשכנתה שהמלווה מחזיר הקרקע בזמן תשלום החוב, ועד אז נהנה מן הפירות. נחזור לגמרא. לגבי אותה מחירה והחזרת קרקע שדיברנו עליו, פירי, מה לגבי הפירות שאותו אותה שרכשה את הקרקע, מה לגביהם? שני צדדים לשאלה. א', ריבית קצוצה אבו ויוצין בדיינים, או דילמה כי אבק ריבית אבו ואין יוצין. איך נגדיר אכילת הפירות של אותו תקופה ביניים? אמר רבא בר אבונה, מסתברא כי אבק ריבית אבו ואין יוצין בדיינים. וכן אמר רבא, כי אבק ריבית אבו ואין יוצין בדיינים. אנחנו דיברנו לא מעט פעמים בעבר בהגדרות אלו, שריבית קצוצה כן יוצא בדיינים, אבל אבק ריבית לא. אמר לי אביי לרבא, ראינו את רבא כעת פוסק שהמחירה שהזכרנו מקודם והפירות, ההתייחסות לפירות היא כמו אבק ריבית. עכשיו אביי שואל את רבא, וכאן השאלה היא בת ארבע שורות, לכן סימנו את השורות אבל כשאלה ארוכה. משכנתה מאי, נסתכל ברש"י, משכנתה מאי, משכן לו שדה, הלווה העביר שדה שלו כמשכון למלווה ולא קצימו לאכול פירות לשם ריבית אלא סתם, והוא המלווה ירד ועשה ואכל. נחזור לגמרא, משכנתה מאי, אתם במחירת הקרקע תנאי שרב הפסק ושלא דלא מוצאים פירות מאה לא קייח, תמה מאי משום דלא קץ לי, לא היה קביעה קציצה מראש, אך הנמי גם במקרה של המשכנתה לא קץ לי, לא קבעו מראש שהאכילת הפירות מצד המלווה יהיה ריבית. או דרמה, התמזיני, אולי החלוקה היא כך, שמקודם היה מקרה של מחירה, ומחירה אפשר להקל, אך ההלוואה, ומאחר שזה מדובר פה בהלוואה, יש להחזיר הפירות. אמר לי, אז רבא עונה, התם במחירה על תנאי, תמה מאי, למה הוא לא מחזיר, למה הלוקח לא מחזיר את הפירות? משום דלא קץ לי, החנמי לא קץ לי. ולכן גם פה, למרות שמדובר תחת המטריה של הלוואה, אין מחזירים את הפירות. אמר רב פאפי, עבד רבינה עובדה, רבינה פסק מעשה וחשיב ואפיק פרי דלא כרבא ורב הונה, שהוא כן הוציא את הפירות, עשה חשבון כמה פירות המלווה אכל בינתיים, והוא חייב החזרת שווי הפירות. וזה בשונה מהפסק של רבא ורב הונה. אגב, מצד הגמר אנחנו הוספנו חיצים כדי שתראו למעלה שמו של רבא ורב הונה שהוזכר. נראה לי שיש לציין שמאחר שהגמרא אומרת דלא כרבא אבונה, הפסק של רבינה של החזרת הפירות גם במקרה של המחירה על תנאי, ולא רק במקרה של המשכנתה ששם היה באמת במסגרת הלוואה, עוד יותר פשוט, שאם אתה כבר מסתכל על הפירות כריבית קצוצה שצריכים להחזיר. בכל זאת, למרות אמרנו מה שאמרנו, כדאי לעיין בסוגיה, במפרשים, בראשונים, עד היכן אמר רבינה את דבריו. בשורות הבאות אנחנו נראה שימוש בצורת פפיון, גם עם מספרים מצד הגמרא, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו הפפיון הזה היא ניסיון מצידנו נתינת כותרות לסוגיות בעניין משכנתה באתרה דמסלקי. עכשיו זה ביטוי מפתח, אפשר לומר, שנצטרך להסביר אותו, ואנחנו נעשה כך, משכנתה באתרה דמסלקי דרך רש"י. אומר רש"י, ארבע שורות מתחת לגמרא, באתרה דמסלקי, במקום שנהגו להלוות סתם, ומלווה אוכל פירות, ולא פסק אמו בנחייה את הגדר לקמן, דהיינו, הם לא קבעו שיהיה הורדת סכום הקרן של הלוואה על פי כמות הפירות, הם לא פסקו ככה, נחייה איתה לנקות עם חף כמובן, מסכום הקרן, לא קבעו הורדת הקרן, ונהגו לסלק את המלווה ממנה בכל עת שתשיג יד הלווה למעות. זה מאוד חשוב לפירוש הביטוי באתרה, במקום דמסלקי, שמסלקים את המלווה, נקרא לזה בלי איזו קביעה מראש, בלי התראה, ברגע שהלווה משיג את מספיק כסף לשלם את החוב ומשלם את החוב, מסלקים את המלווה מאותו אדמה, מאותו שדה שהוא קיבל בינתיים כמשכון. עכשיו אנחנו נתייחס למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא פירות שמלווה אכל משדהו של לווה שהחזיק כמשכון. אכל פירות, אחד, כשיעור ההלוואה, שתיים, מעבר לשיעור ההלוואה. ובעניינים האלו, א', אתם רואים כיוון אחד באתרה דמסלקי, כמו שהסברנו עכשיו, ב', באתרה דלא מסלקי. ואנחנו מפנים לרש"י בסוף העמוד, דיבור המתחיל, לא מסלקינן. אז אנחנו נעשה את זה כעת, הכל בתור הקדמה, לפני שניכנס לתוכן הגמרא. אנחנו נקרא ביחד רש"י, לא מסלקינן לי בלא זוזי, עד שיתן לו כל שיעור מעות הלוואותו. וכיוון דכי אכלינו להך, לפירות, אלו אף הפי שהם היו שיעור ההלוואה, לאו בתורת פיראון אכלינו. המלווה לא אכל את הפירות בתור תשלום, הבלי אבק ריבית משעת אכילה ואינה יוצא בדיינים. וכי סלקוהו משדה זו בלא זוזי, ואם היינו מסלקים את המלווה בלי תשלום החוב, אפוקי מיני אבק ריבית שאכל הוא. זה שווה להוצאת הפירות למרות שהם אבק ריבית. ומאי והיידה נקת ליאל אתרה דמסלקי, תאילו אתרה דלא מסלקי, שנהגו לאכול המשכונה שנים הקצובות למין הגן, אילו הבו לי זוזי לא מצי מסלק לי, הכל מודים, תאכול אותם השנים, כמוכיר הוא אצלו. החזקת השדה כמשכון הוא לא כך בעינינו, אלא כמחירה. ואינה מאחר שיעור זוזי לא מסתכלים עליה, וגם אם הוא אכל כל כך הרבה פירות כנגד שווי קרן הלוואה, לא מסתכלים אותו. עוד פעם, זה בגלל שבמקומות כאלו אטרה דלא מסלקי, זה נחשב כמחירה, מחירה, נקרא לזה מחירה זמנית, אבל מחירה, ולכן לא מוצאים ממנו את שווי הפירות. שוב פעם, כל מה שאמרנו עכשיו, אם זה לא היה 100% ברור, אין בעיה, אנחנו נתקדם, נחזור לגמרא, ותוך כדי הלימוד אני מקווה שהדברים יתבהרו. עכשיו הגמרא. אמר מור ברי לב יוסף משמי דרבה, היי משכנתה באטרה דמסלקי. שוב פעם, זה מקום שהנוהג הוא שמיד שהלווה משיג כסף כדי לשלם את החוב, הוא משלם את החוב, מסלקים את המלווה מהאדמה. וגם חשוב מאוד להזכיר מה שרשי הסביר מקודם, שלא קבעו שום קביעה לגבי הפירות שאותו מלווה אכל מהשדה בינתיים. ואז ממשיך הגמרא, אכל שיעור זוזי מסלקינן לי. אם המלווה אכל פירות כנגד שיעור החוב, מסלקינן לי, אומר רשי, אכל כשיעור זוזי כפי מה שנמכר עם הפירות בשוק, הוא בא לעובר לפני וטבע ואמר, איני רוצה שיוכל פירותיי בריבית, ישומו פירות שאכל ויתלם בחובו, אילו הבו לי זוזי מסלקינן לי, השתנה מי פירי אכל זוזי דידי נינו. מסלקינן לי, אומר רשי, ממשיך רשי, ואף אגב דבק ריבית הוא ואינה יוצא בדיינים, הנימילי לבטל דשקלי, זה נכון אחרי שהמלווה כבר לקח או אכל את הפירות, אבל זה במקרה עכשיו שאנחנו מתארים, הלווה הזה זריז הוא ואינו מניחו לאכול אלא כדי הקרן. ויש להגיש, כפי שרשי הסביר, אנחנו לא מדברים במקרה שהלווה בא ומשלם את החוב, רק שהוא עשה חשבון שהפירות שהמלווה אכל עד כה הם כנגד החוב, יש לו כוח לסלק את המלווה מהאדמה, וכפי שרשי אמר, הוא היה זריז ולא מניח את המלווה לאכול מעבר לשיעור הקרן. ממשיך רשי, נקרא את זה בגמרא, שמה שאם הוא אכל תפי לא מפקין על מי, אמרה שאומר אכל תפי לא מפקין על מי, דבק לביטו ואינה יוצא בדיינים, זה מקרה שהוא לא היה עד כדי כך זריז, והמלווה המשיך לאכול הפירות מעבר לשווי הקרן של החוב, בכל זאת לא מוצאים ממנו, כי זה דוגמה של אבק ריבית ולא יוצא בדיינים. אנחנו חוזרים לגמרא, עוד נקודה שנאמר משמי דה רבה, ולא מחשבינן משטרה לשטרה. העודף שכעת התייחסנו אליו, אם המלווה אכל פירות מעבר לשיעור הקרן, קרן שיעור החוב, לא מחשבינן משטרה לשטרה. אני חוזר עוד פעם, העודף הזה לא עושים חשבון אם למשל הלווה הזה היה חייב איזושהי חוב אחר למלווה, זה לא על החשבון. אומר רשי, ולא מחשבין המשטר על השטר, אם חייב לו מעות בשטר אחר, אין העודף בזה שאחר פירון לחוב השטר אחר. דהי, אם היינו עושים כך, אם היינו אומרים שהעודף הוא על חשבון החוב השני, אפקינן מיניהו מה שאכל כבר. וכפי שהזכרנו כבר כמה פעמים, בעניין אבק ריבית, לא מפקינן מיני. נחזור לגמרא. כל מה שאמרנו זה היה בין מלווה ולווה מן השורה. אבל, ובדייתמי, אם היינו מדברים על יתומים, אם השדה הזה היה של אביהם, שהוא אותו לווה, אבל הוא נפטר, וכעת מדובר ביתומים, אם מדובר בכך, אכל שיעור זוזי מסלקינן לי, זה דומה למה שאמרנו מקודם, אכל תפי מפקינן מיני. זה החידוש אצל יתומים. ומחשבינן משטר לשטר, וגם זה לטובת היתומים, ושונה מהמקרה הקודם, שמדובר בלווה עצמו. עכשיו, מה לגבי העניין הוא שבכל זאת זה אבק ריבית ולא יוצא בדיינים, וכאן אנחנו רואים שהוציאו מהמלווה לטובת היתומים, אומר רשי, אכל תפי מפקינה מנית, שבדין שבעיר אביהן של יתומים. זה מושג שמופיע בכמה מקומות, שהבדין הוא נקרא אביהן של יתומים, והרי הם שליטים לעשות משפט, והם לא מאכלו על העודף שאכל. ואבילי כמאן דסלקוע משעתה דאכל שיעור זוזי. זה מקביל למקרה הראשון שראינו, שהמלווה אכל רק עד שיעור הזוזי, והלווה היה עירני ואמר אני לא רוצה שימשיך לאכול. אז זה, אם מדובר ביתומים, מקביל למקרה ההוא. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב אשי, השתא דאמרת, אכל תפי לא מפקינן מיני, אכל שיעור זוזי נמי לא מסלקינן לי בלא זוזי. זה גישתו של רב אשי, שונה ממה שאמרנו מקודם, שגם אם מדובר שהוא אכל כנגד הקרן, כנגד החוב, לא מעיפים את המלווה מהשדה, לא מסלקים אותו, ולא תשלום הקרן מצד הלווה. אומר רשי, לא מסלקין עלי בלא זוזי, עד שיתן לו כל שיעור מאות הלוואתו. וכיוון דכי אכלינו להך, מה שהוא אכל, מה שהמלווה אכל פירות בינתיים, למרות שזה שיעור החוב, לא בתור הפירון אכלינו. הוא לא אכל אותו בתור תשלום החוב. אז מה זה, איך מגדירים את האכילה שלו בינתיים? אבל לי, אבק ריבית, משעת אכילה ואינה יוצא בדיינים. וכי סלקו מסעד הזה בלא זוזי, ואם אנחנו נסלק את המלווה בלי תשלום החוב, הפוקי מיני אבק ריבית שאכלו, זה כאילו, זה דומה, זה שווה להוצאת אבק ריבית. ואנחנו לא מוצאים אבק ריבית בדיינים. והי דנקת ליאל אטרא דמסלקי, וזה שהזכרנו שאנחנו מדברים באטרא דמסלקי, ואילו אטרא דלא מסלקי, שנהגו לאכול המשכון השנים הקצובות מן הגן, ולא קשר אם זה כנגד החוב או מעבר לחוב, ואילו הבו לזוזי לא מציא מסלק, וגם במקרה כזה שאטרא דלא מסלקי, גם אם הלווה השיג כספים כדי לשלם את החוב, לא מסלקים את המלווה. הכל מודים לכל אותן השנים כמחר הוא אצלו. ואינה מייחל שיעור זוזי, לא מסלקים עלי. נחזור לגמרא. רב אשי אמר שמאחר שאמרנו שאם הוא אכל יותר לא מוצאים ממנו, גם במקרה שהוא אכל, אמנם לא אכל יותר, הוא אכל כנגד שיעור החוב, לא מסלקים את המלווה מהנכס בלי תשלום החוב. מה הייתה מה? תשובה, סלוקי בלא זוזי, סילוק המלווה בלי קבלת תשלום החוב ממש מידי הלווה, הפוקי מינהו, זה כמו להוציא ממנו הווי אבק ריבית. ואבק ריבית אינה יוצא בדיינים. אבל רבשי עובדה ביתומים קטנים, רבשי עצמו הוא פסק במקרה של יתומים קטנים, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', כגדולים, אומר רשי, למעלה בראש עמוד ב', ואף אגב דאחר שיעור זוזי, לא מסלקין עלי, תכסבר מתחילת אכילתן אבק ריביתו, ואין כוח בדיינים להוציאו. זה מזכיר מה שראינו מקודם בעניין היתומים שבידין היא אביהן של יתומים, וכאן רב אבשי פוסק בשונה, זה לא כמו שהזכרנו מקודם. אמר ממשיך הגמרא, אמר רבא ברי דרב יוסף משמי דרבא, היי משכנתא באתרא דמסלקי לא נחול אלא בנחייתא. לפני שנתקדם רציתי רק משהו טכני, השם כאן שמופיע זה רבא ברי דרב יוסף משמי דרבא, זה פפיון מספר 2. פפיון מספר 1 בעמוד א', ברבע האחרון של הדף, אתם יכולים לראות בגמרא, גרסת הגמרא, אמר מור ברי דרב יוסף משמי דרב, אבל הראש גורס אמר רבא ברי דרב יוסף כמו כאן. אז לפי גרסת הראש ניתן לומר שאולי היה מקום לפתוח את הקטע הזה עם האות וו, ואמר רבא ברי דרב יוסף. אז כפי שאמרתי, זה עניין טכנית, אבל מאחר שאנחנו לומדים בשיטת מפת התלמוד, שאנחנו גם שמים לב למבנה הגמרא, היה מקום אולי לגרוס כאן עם וב, לפי גרסת הראש בעמוד א'. בכל מקרה, אנחנו נתקדם בגמרא, אנחנו מדברים על מקום שבאתא דמסלקי, במקום כזה לא אוכלים הפירות אלא אם כן מורידים מהקרן, זה בנחייתא. וכעת חזרה לרשי שורה שנייה, באתרא דמסלקי לא נחול פירה אלא בנחייתא, שינקה לא מן החוב דבר קצוב לשנה. עכשיו תשימו לב, דבר קצוב לשנה הוא סכום שהם קובעים שהוא לא קשור לשווי הפירות בפועל, אלא מה? הם מסכימים על סכום קבוע שמועדים כל שנה שהחוב הזה קיים. ומה זה עושה לנו? מה זה נותן? תנראה כמוכרו לא. כנראה, זה נראה כמחירה שהלווה מחר לא את השדה ויורד בספק, והמלווה יורד לשדה והכל מתוך איזה ספק, ספק בעניין כמות הפירות שהשדה תניב. אפילו תילקה ולא יובע הפירות, ינקה לו אותה קצבה. הלכך כי שק מיני תפי הם השדה מניב הרבה פירות, יותר נקרא מהמצופה, וזה לאו ריבית הוא, זה לא נחשב ריבית, ודווקא באתרא דמסלקי. אבל באתרא דלא מסלקי כל ימי הזמן, אנחנו התייחסנו לזה מוקדם יותר, במקום שבכלל לא מסלקים המלווה מהשדה כל תקופת החוב, גם אם הלווה משלם את החוב, השדה נשאר אצל המלווה, זה כל ימי הזמן, הווה כמחירה אצלו. ובלו נחייתא נמי יכול, ובמקרה כזה הוא יכול לאכול גם בלי שמורידים מהקרן כל אותה תקופה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, מה שנאמר בשמי דרבה, אם מדובר במשכון, באתרא דמסלקי, אנחנו אומרים שצריכים להוריד סכום קצוב לכל שנה מהקרן. ללא קשר לכמות הפירות שנאכל. וצובה מדרבנן, אם מדובר בתלמיד חכם, אפילו בנחייתא לא נאכול. גם בזה, גם בכך, גם בצורה כזאת, שהוא לא יאכל. מדובר בצובה מדרבנן, ורשי כאן מסביר, וצובה מדרבנן שצריך ליישר דרכיו ולהתקדש אף במותר לו, פן ילמדו ממנו לזלזל בייסורים. אפילו בנחיית הנמי לא נחול, גם כמו שתיארנו מקודם, שלא יאכל הפירות. שואלת מה, במה נחול? אז באיזו מסגרת הוא כן יכול לאכול הפירות? הרי הוא הלווה כסף ללווה, וקיבל השדה כמשכון, אז איך הוא כן יאכל את הפירות, אם לא בהורדת סכום קצוב לכל שנה? תשובה, בקיצותה. הגמרא בעוד כמה שורות, אתם יכולים לראות שאנחנו הגענו לקטע שבסוגריים. אחרי הסוגריים הגמרא שואלת היכי דמי קיצותה. אז בינתיים אנחנו לא הסברנו מה זה קיצותה. רשי כאן אומר לכמן מפרש. בינתיים אמרנו שיש דרך למלווה שהוא צור ברבנן לאכול פירות. ויש בשורות הבאות, כפי שאמרנו, כשאתם רואים בגמרות המסומנות קטע שבסוגריים, ויש בנוסף לזה סוגריים תוך סוגריים. אז נתייחס לכל העניין הזה מבחינת מבנה. קודם כל ראינו משולש, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה המשולש מצויר, וכתבנו סידורי משכון שמותרים אפילו לצובה מרבנן, שצריך להתקדש אפילו במותר לו, איך הוא יתייחס לפירות. אז אמרנו שיש מה שנקרא קיצותה, ואנחנו רואים גם הסוגריים שהזכרנו מקודם בשוליים המקבילים, אתם רואים כוכבית, וכתבנו מטרת הסוגריים האלו, המעוגלים, לשם דילוג, כדי לראות מיד פירושו של קיצותה. זה עוד תקף אנחנו נתייחס לזה, אבל אמרנו כבר שאחרי הסוגריים, עוד בשורה חמישית מכאן, זאת היינו אחרי ארבע שורות אלו, אתם רואים שהגמרא שואלת היכי דמי קיצותה, וזה מופיע במעוין. יש עוד סוגריים שמיד מופיעים, הם סוגריים זוויתיים, והם לשם דילוג. מה שמובא בתוך סוגריים אלו מבוסס על מה שמובא אחריהם. מה שאני רוצה לעשות יחד איתכם עכשיו, נקרא לזה סוג של תרגיל. דהיינו, אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים, את אותם ארבע שורות, כדי לראות מיד מה זה קיצותה. אני לא מתחייב לתת הסבר בשלב הראשון, אני רק רוצה להבליט את מבנה הגמרא, ואחר כך נתייחס לתוכן. אז הגמרא בינתיים אמרה שצובה מרבנן שקיבל שהוא הלווה כסף לקבל שדה בתור משכון, הוא יכול לאכול את הפירות, אבל בקיצותה, אחרי שאמרנו שלא יאכל אפילו בנחייתא, אבל בקיצותה כן. אז אומרת הגמרא, היחידה מקיצותה, תהיה מעלה עד חמש שנים אכילנה לה בלא נחייתא. עד חמש שנים אני המלווה אוכל את הפירות בלי ניקוי, ניקוי קרן שווי החוב. מכאן ואילך שיימנה לך כולו פרי. מכאן ואילך אני אוכל את הפירות, אבל לפי השומה, לפי כמה הם עולים. איקה דאמרי, כל בלא נחיית אסור. זה האיקה דאמרי, לשנה שנייה. מקודם אמרנו שיש אפשרות לתת לו לאכול מספר שנים בלי נחיית, לפי איקה דאמרי אין כזה דבר של לאכול בלי לנקות מקרן החוף. אבל היחידה מקיצותא, אז מה כן? אמרנו שצומר בעל יכול לאכול קיצותא, אז מה זה? תאמר לי, עד חמש שנים אכילנה בין אחייתה. מכאן ואילך שיימנה לך כולו פרי. ואז הגמרא תתייחס לשני הלישנות האלו, אומר מאן דאסר בקמיתא, מי שאוסר לפי ההסדר הראשון, זאת אומרת, אכילה במשך כמה שנים בלי אחייתה, אם אסור בצורה כזאת, שרי בבת הייתה, אבל לפי, הוא יתיר את הגישה השנייה שכרוך באכילה בין אחי הייתה. אבל מה דעשר בבת הייתה, אם אתה סובר שאסור, ואנחנו נראה שיש מן דאמרים כאלו בקטע שדילגנו מקודם, יש מן דאסר בקיצותה, ולפי הפירוש של לישנה שנייה גם בקיצותה כזאת שיש ניקוי עם חף, שוב פעם עם הורדת ערך החוב, אז אם אתה אוסר גם בזה, היכי שרי למיכה, אז איך כן יכול המלווה לאכול מהפירות? ואז הגמרא נותן תשובה, שרי כי משכנתא דסורה, וזה כבר נמתין עד שנגיע לשם. דילגנו, וכפי שאמרתי, קראתי גמרא כמעט בלי הסבר, אז עכשיו נחזור. אחרי שאמרנו שצור מרבנן הוא אפילו בנחייתא שינקה מן החוב דבר קצוב לכל שנה לא יאכל, אז במאי נחוס, אז אמרנו בקיצותא. ובתוך הסוגריים אנחנו שוב פעם נפעול לפי ההוראות שנתנו, שתי שורות ומילה נדלג. אז השארנו, הוא יכול לאכול בקיצותא. קיצותא, אני קורא בדילוג עכשיו, קיצותא פליג בא רב אחא ורבינה, חד אמר קיצותא שריא, וחד אמר קיצותא אסירא. אנחנו כבר ראינו בקריאה הראשונית שלנו מקודם שהגמרא מתייחסת למן דאסר, אז אחד מהם רב אחא או רבינה, אחד מהם אוסר קיצותא. אז עכשיו אנחנו נוכל להבין בהמשך את ההתייחסות למן דאסר, הוא כאן. עכשיו נחזור שוב פעם, אמרנו שצור מרבנן יכול לאכול בקיצותא. אני חוזר שורה חמישית מלמעלה, הניחא למאן דאמר קיצותא שריא. עכשיו שוב פעם יש כאן התייחס למאן דאמרים. אמרנו, ראינו בזה שדילגנו מקודם, ראינו שיש מאן דאמרים בנושא הזה, אז אנחנו אומרים זה, אתה יכול להתיר אכילה בקיצותא למאן דאמר שקיצותא שריא, אלא למאן דאמר קיצותא אסירא מאי איכא למימר. והשאלה הזאת נשארת פתוחה עד שמגיעים לשורות שקראנו מקודם, שהגמרא אמרה איך מותר בכל זאת, והגמרא אמרה כי משכנתא דסורא, אבל זה יופיע בהמשך. אז עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, היכי דמי קיצותא. דאמר לי, המלווה אומר עד חמש שנים אכילנה לה בלא נחייתה, עד חמש שנים אני אוכל את הפירות בלי לנקות מהקרן, מכאן ואילך שיימנה לך כולו פרי, מעבר לכך נעשה שומה על ערך הפירות ועל זה תקבל תשלום. אולי ליתר דיוק נוכל להוריד מקרן החוב. ממשיך הגמרא, איקה דיאמרי, כל בלא נאכיה איתה אסור. כל האכילה מצד המלווה בלי ניקוי מהקרן הוא דבר שאסור. אבל היחידה מקיצותה, דיאמרי, עד 5 שנים אכילנה בנאכיה איתה. במשך 5 שנים אני אוכל פירות ובזה גם יהיה הורדה משווי הקרן. מכאן ואילך שיימנה לך כולו פרי. בואו נדייק את מה שאמרנו. כשמדובר באכילה בנאכיה איתה, זה הורדה, דבר קצוב לשנה, ללא קשר לשווי הפירות. זה יהיה לפי במשך שנים שקבעו, 5 שנים בדוגמה של הגמרא. עכשיו אכילת הפירות מעבר לכך זה לפי שווי הפירות, אז לפי שווי הפירות יהיה הורדה תוספת הורדה מהקרן לפי שווי הפירות. אנחנו ממשיכים כעת בגמרא. מן דאסר בקמיתה שרי בבת ראיתה, מי שאוסר דהיינו לשנה השנייה שאמר שכל בלו נחיה איתה אסור, זה מה שהגמרא אמרה לפני 3 שורות. אז לפי הגישה הזאת שאוסר אכילה בלי נחיה איתה, הוא מתיר שרי בבת ראיתה, כי בבת ראיתה האכילה מיד היה לפי השיטה הזאת של מורידים דבר קצוב לכל שנה. מן דאסר בבת ראיתה, אז הם מישהו כמו שראינו שיש מן דאמרים, רב אחא ורבין אחד מהם אסר בקיצותה, ולפי לשנה שנייה קיצותה הייתה אפילו בנחי הייתה, אבל יש אחד שאוסר. אז לפי ההוא שאוסר קיצותה לפי ההסבר של האיקא דאמרי, היכי שרי למיכל, אז איך כן אפשר לאכול הפירות? שרי כי משכנתה דסורה, דקטפי בה אחי, משכנתה דסורה, הסידור של או התנהגות בניין משכון לפי סורה, הם היו כותבים כך, דקטפי בה אחי, במשלם שניה אילן טייפוק ערה דה בלא כסף. בסוף שנים האלו, אז קבעו מספר שנים, השדה השערדה, השדה הזו יחזור ללווה בלי שום תשלום נוסף. ומה זה אומר לנו? אז עכשיו נסתכל ברשי. במשלם שניה זה לא מחזיק הלוואה אלא כלוקח אימנו פירות השנים האלו במאות הללו. אז הסידור כזה, נוהג כזה בכלל לא דומה להלוואה אלא מכירה זמנית של פירות השדה במשך השנים שקבעו. בשוליים תחת הכותרת נושא אנחנו נראה 3 נפגמינו בין אטרה דמסלקי שנחשב יותר כקניינו של הלווה לאטרה דלו מסלקי דנחשב קנוי למלווה. אז כאן גם מופיע פפיון מספר 3. רק נזכיר לעצמנו, אנחנו מנסים לתת כותרות לסוגיות בעניין משקות. אז הנה כותרת שלישית. רב פאפה ורב הונה ברב ישועה אמרי תוויו. היי משקנתה באטרה דמסלקי. אין בלחוב גובה הימנה. יש כאן, אתם יכולים לראות לפי האותיות, שלוש נקודות. אז הנקודה הראשונה, שבלחוב לא יכול לגבות ממנו. תהיינו, אם המלווה הזה היה חייב כסף למישהו אחר, בלחוב אחר, אותו בלחוב לא יכול לגשת למלווה שהוא מחזיק בשדה כמשכון ולגבות אותו ממנו, כי כשמדבר באטרה דמסלקי, רק נזכיר לעצמנו, מדובר במקום שברגע שהלווה משיג כסף, מסלקים את הכסף כדי לשלם את החוב, מסלקים את המלווה מהשדה. אז במקום כזה, הבלחוב של אותו מלווה לא יכול לגבות את השדה הזה ממנו, כי השדה נחשב כמטלטלין, ובעלי חוב לא גובים ממטלטלין. זה כלל ידוע. אני החסרתי את העיקר ואני מתנצל על כך. מה שנאמר פה, אין בעל חוב גובה אימנה, זה מדובר מהיתומים של אותו מלווה. כי כשמדובר במלווה עצמו, הכלל הידוע הוא שגובים מכל המטלטלים, גם מגלימה דעל כתפי. אנחנו נפנה מיד לרשי, שהוא מבהיר את הנקודה הזאת. אין בעל חוב גובה אימנה. אם מת המלווה ונפלה לפני בניו, אותו שדה משכון נפל לפני היתומים, אין בעל חוב של אביהם גובה הימנה, דאין להם לאביהם בגופה של קרקע כלום. ומטלטלי בעלמא נינו. ומטלטלי דייתמי לא משתבדי לבעל חוב. דבישלמה, בעודו קיים, בזמן שאותו מלווה שיש לו את הבעל חוב שלו, שבעודו קיים, גבי, אפילו מגלימה דעל כתפי. בעל חוב יכול לגבות כל מה שיש אצל זה שחייב לו, גם הבגד שעל כתפיים. שרי לא הלווה מעותיו ונשתבה. והתורה אמרה, יבוא שליח בדין ויכנס לביתו ויתו משכונו, תכתיב האיש שאתה נושב בו וכו'. זה מה שמופיע בתורה. אז רואים שכשמדובר במלווה מול לווה עצמו, מלווה יכול לגבות כל דבר. ואמרים כמובן מה שהפסוק מתאר, והאיש אשר אתה נושב בו וכו', מדובר בשליח בדין שנכנס לביתו של הלווה. אבל איך הדמית, אם אותו שהיה חייב כסף מת, בהדי יתמי מה יביד את הדתבה, איזו עסק יש לשליח בדין עם היתומים שלו? הרי לא לבו ממנו, הם לא לבו מאותו בעל חוב. ואי ירתי קרקעות, זה סיפור אחר, אם ירשו קרקעות, משתבדי נכסי מי חיים. הנכסים האלו נהיו משובדים בעודו הלווה, או זה שחייב, היה חי. הוא מחייב מדין עריב, זה נחשב כמו עריב, הנכסים הנדלניים, דנכסי דבר אינש אינון ערבין בי. הנכסים שבן אדם הם עריבים עבור חובותיו. דחי אוספי, ברגע שהוא הלווה לו כסף, עלי הוא שמח. הוא סומך על הקרקע עליו. מתארת לי, אפילו דין עריב לקה. דלב עלי הוא סמך מלווה, הועיל בידו, והצניינו לאבדן. אנחנו נחזור לגמרה. שוב פעם מדברים על משכון באטרה דמסלקי. אם המלווה הזה עצמו היה חייב לאחרים, אותם בעלי חוב לא יכולים לגבות אותו מהיתומים, כי הוא השדה כזה משק, שמחזיקים כמשכון ועד למשל נחשב כמטלטלין. ומה עוד? ממשיך הגמרא, ואין הבכור נוטל בה פי שניים. דיברנו שוב פעם על המלווה שהחזיק את השדה כמשכון, הוא מת ויש לו יורשים וביניהם בכור, הוא לא יקבל מזה פי שניים. למה? כי מדובר שוב פעם באתא דמסלקי, ואין השדה ברשותם אלא לשיבוד הפירות. ורש"י מסביר שהפירות הם בגדר ראוי, זה לא דבר שהאבא שלהם היה מוחזק בהם בחייו, ובכור אינו מקבל פי שניים אלא בדבר שהאבא היה מוחזק בעודו בחיים. ומה עוד? ושביעית משמטה, כעבור שנת השמיטה החוב הזה מבוטל. למרות שהם החזיקו בשדה כמשכון, זה לא נחשב כאילו הם קיבלו תשלום החוב מראש. ואומר רש"י שלוש שעות לפני הרחבות, ושביעית משמטתה כשאר מלווה בשטר שנכסי לווה משועבדין להן. אדם לקח הלוואה, גם כתב אותו בשטר, ובא שנת השמיטה החוב מתבטא. ושביעית משמטתן, דאין זה מלווה על המשכון שאין שביעית משמטתו. יש הלוואות ששביעית לא משמטת אותן, זה בזמן שהמלווה מחזיק במשכון. אבל כאן אנחנו מדברים על משכון, זה לא דומה. דהתה, מה שהכלל אומר שמלווה על המשכון אין שביעית משמטתו, שם מדובר במשכון של מטלטלין, קיימינן. אנחנו מסבירים שזה מדובר במשכון של מטלטלין. ותמה, למה שביעית לא משמטת? משום דבר חוב קונה משכון שבידו. דיופינה מי הולכת יד צדקה, אבלי כגבוי. זה לא אותו דבר כשמדובר בשדה שהוא מחזיק באתרה דמסלקי. אז לכן החוב מתבטל בסוף שנת השמיטה. אנחנו חוזרים לגמרא. לאור כל מה שאמרנו לגבי משכון באתרה דמסלקי, עכשיו בניגוד לזה באתרה דלא מסלקי, במקומות כאלו שלא מסלקים את המלווה כל זמן החוב, גם אם הלווה משיג כספים כדי לשלם את החוב, זה הפירוש שאמרנו מקודם בעניין אתרה דלא מסלקי. אז מה לגבי הנקודות האלו? בעל חוב גובה ממנו, כי באתרה דלא מסלקי זה נחשב לא כמטלטלין בידי היתומים אלא כנדלן, כקרקע בידי היתומים. ובכור נוטל בו פי שניים, ואין שביעית משמטתה. רש"י כותב בעל חוב גובה ממנו, רש"י שלוש שעות מתחת לגמרא, דמכר הוא אצלו, זה נחשב כמכר אצל המלווה, דהיינו המלווה כאילו קנה את השדה שהוא מחזיק כמשכון, כאילו קנה את השדה, ולכן היתומים, לכן בעל חוב שלא יכול לגבות ממנו. וזה גם מסביר, כמו רש"י מתאם את הכלל, גם מסביר איך בכור נותר בה פי שניים, וגם איך זה ששביעית לא משמטתה. חוזרים לגמרא, עוד כותרת בעניין משכון. ויאמר מוזוטרה משמי דרבה, משמי דרב פאפה. לפני שנתקדם למספר 4, נפנה מיד לשוליים תחת הכותרת נושא באתרה דמסלקי. כשבא הלווה ומשלם חובו, מסלקים המלווה אפילו מתמרים תלושים שעל גבי המחצלות, את המחצלות ששמים תחת לעצי דקל לקלוט שם את התמרים הנופלים. הגמרא, אני קורא עוד פעם, ויאמר מר זוטרא משמי דרב פאפא, היי משקנתא באתרא דמסלקי, מסלק לי, מסלקים את המלווה ואפילו מתמרי דה בודיה, בודיה עם המחצלות, מסלקים אותו מהתמרים אפילו התלושים שנפלו על המחצלות, דהיינו הלווה מקבל בחזרה את, את ה, לא רק השדה שלו העצים, גם התמרים התלושים. ואי אגבינו בסיסני, אם המלווה נתן את התמרים האלו בתוך סלים כשהוא לקט אותם מהמחצלות, שם אותם בסלים, קנינו, המלווה קנה אותם, אלו לא מחסירים ללווה. ולמן דיאמר כליו של לוקח ברשות מוכר, קנה לוקח. מה שקראנו עכשיו זה דיון בגמרות אחרות, יש ציון בצד איפה הסוגיות האלו נידונו, ומה שאמרנו הוא שנוי במחלוקת. כלים של לוקח, במקרה שלנו הלוקח הוא המלווה, הוא כאילו קנה, הוא הלוקח ברשות מוכר, דהיינו הלווה. יש דעה שהכלים של הלוקח, למרות שהם נמצאים ברשות המוכר, הכלים יש להם כוח לקנות עבור הלוקח. אז לפי המאמר הזה שכליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח, אז יש לומר שמה אפילו דלו אגבינו בסיסני קנינו, גם אם המלווד הוא הלוקח, גם אם הוא לא הגביע אותם ושם אותם בסלים, הוא קנה, הוא קנה את, את התמרים שנפלו על המחצלות שהוא פרס מתחת לעצי דקל. אז גם בלי מה שנאמר מקודם שאם הוא הגביע אותם ושם אותם בסלים, גם בלי זה, כי זה הדעה שאומר כלב שלוקח, והכלב כאן זה המחצלות של הלוקח, דיינו המלווה, ברשות מוכר, קונה עבור הלוקח. ממשיך הגמרא, פשיטה באתרא דמסלקי. יש כאן שתי נקודות, הראשון הוא לא שייך לדון בו, הוא פשיטה, הוא פשוט מובן. בעוד שורה אנחנו נראה נקודה שניים שעל זה אנחנו כן רוצים לדון. אז לגבי הנקודה הראשונה, פשוט פשיטה באתרא דמסלקי ואמר לא מסתלקנה, דהיינו בשעת מתן מעות, מעות ההלוואה, הוא המלווה התנה שאני לא מסתלק. הקמר, הוא הכריז, דלא מסתלקנה. אומר רש"י, בשורה הראשונה מתחת התוספות, בתוך רש"י, ואמר לא מסתלקנה, בשעת מתן מעות, התנה על מנת שלא תוכל לסלקני עד כך וכך שנים, ועל מנת כן נתן מעותיה, וקרקע נקנה בכסף, בין דרך מקח, בין דרך שכירות, בין בכל דרכים כפי התנאי. אז התנאי שלו תופס. ממשיך הגמרא, אלא באתרא דלא מסלקי, דיינו מקום שנותנים, הייתי אומר, נותנים כוח רב למלווה שאי אפשר לסלק אותו עד תום מספר שנים שידועים, ובמקום כזה שלא מסלקי ואמר מסתלקנה, והוא המלווה, איך אומרים, מתנדב להסתלק, מהי? א' או ב', א' צריך למקנמיני, האם צריכים לעשות קניין על כך או לא? אומר רש"י, צריך למקנמיני דאי לא קני מיני, אם לא עושים קניין על הדבר הזה, דיבור אבי אלמה הוא, ויכול לומר לא אשנה מן המנהג, והמנהג פה זה אתה דלא מסלקי. או שלא צריכים לעשות קניין על כך, זה לא דיבור רבי עלמא, זה תופס. רב פאפה אמר לא צריך למקנה מיני, רב ששת ברי דרבידי אמר צריך למקנה מיני, והלכתה צריך למקנה מיני. אומר רשי, צריך למקנה מיני, דאי לא קני מיני, לא, סליחה, אנחנו קראנו את הרשי הזה, ורק נבהיר שאם אתה אומר שצריך למקנה מיני, בלי הקניין זה דיבור בעלמא, אבל ועל כן הגמרא אומרת שצריך לעשות קניין אם רוצים שההתנדבות הזאת שהוא אומר שהוא יסתלק באמת יתפוס. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו באטרה ומסלקי, ואמר הלווה שהולך להביא המעות ורוצה שהמלווה יפסיק עכשיו מלאכול פירות. ושוב פעם אני מדגיש, נדבר על אטרה דמסלקי. הגמרא אמר איזל ואיתי זוזי, והלווה אומר אני הולך להביא כספים שהם קיימים ומעכשיו אני רוצה שתפסיק לאכול פירות. לא אכיל, אומר רשי, לא אכיל, המלווה צריך להפסיק לאכול פירות, הועיל והמעות מוכנים לו ולא נתנו לו רשות להיות שומד ואוכל, ובאטרה דמסלקי קאי. נחזור לגמרא, איזל, וכאן תשימו לב את ההבדל, ואתרח ואיתי זוזי. מקודם דיברנו על מעות המוכנים, כאן הם לא מוכנים, הוא צריך, הלווה צריך להטריח, לתרוח כדי להשיג את הכספים, והוא אומר בכל זאת אני רוצה שתפסיק מלאכול את הפירות. רבין אמר אכיל, מרזות רברי דרב מרי אמר לא אכיל, הוא צריך להפסיק, והלכתה לא אכיל. כאן יש רשימה של שלושה רבנים, רב קנב, רב פאפה ורב אשי, לא אכלי בנחייתה. זה מחזיר אותנו לסוגיה שדיברנו עליו מקודם, הם נמנעו מלאכול בנחייתה, ואגב ראינו מקודם שצומר בלן אפילו בנחייתה לא נאכו, למרות שמורידים סכום קצוב מנחוב, זה בכל זאת לא מספיק בשבילם, כמו שראים מקודם שצדיקים צומר בן צריך למנע גם מדברים המותרים. רבינה מאידך אכיל בנחי הייתה. עומר מר זוטרה שהוא עומר מר זוטרה מי תאי מדמן דאכיל בנחי הייתה, תשובה מידי דהבי אסדי אחוזה. צריכים פה כמה מילות הקדמה ונעשה את זה דרך רשי. שדה אחוזה שאמרה תורה, אומר רשי, לפדותה מן ההקדש, מי שהקדיש שדה, שדה אחוזה זה שדה שהוא ירש מאבותיו, והוא הקדיש, הבן אדם הקדיש את השדה לבית המקדש, והתורה אומרת שיש דרך לפדות שדה אחוזה שהבעלים הקדישו, והפדיון הוא לפי סכום קבוע. ואומר אמרה שאומר שמה תורה לפתותה מן ההקדש לפי השנים שעד היובל, סלע ופדיון לשנה, זה סכום כסף כפי חשבון, הסלע ופדיון הזה זה לפי חשבון הבא: 50 שקל לבית זרע חומר סורים ל-49 שנות היובל. אז אנחנו זרע חומר סורים זה שיעור שדה, שיעור שדה בגודל הזה, אם למשל אדם הקדיש אותו בתחילת היובל, דהיינו יש עוד 49 שנים עד היובל הבא, ביובל הדין אומר שמי שהקדיש שתי אחוזה ולא פדע אותו, השדה מתחלק לכהנים שמשרתים באותה שנה, באותו שבוע שנכנס היובל. אז עכשיו, אם אדם הקדיש בתחילת חשבון היובל, דהיינו 49 שנים לפני היובל, הוא הקדיש ורוצה לפדות אותו, הוא יצטרך לשלם 50 שקל לכל בית קור שהוא הקדיש. אז 50 לחלק אותו ל-49 שנים יוצא סלע ופונדיון. פונדיון זה מטבע, מטבע קטן יחסית לכל שנה. אז אם הוא, אם נשאר נגיד 20 שנה עד היובל, אז הוא צריך לשלם 20 סלים ו-20 פוניונים. אז מה אנחנו רואים, מה לומדים משתי אחוזה? אומר הגמרא, אנחנו חוזרים להמשך הגמרא, שתי אחוזה, לאו אף אגב וכאחיר פרי טובה, אותו שהקדיש את השדה שלו, והוא רוצה לבדות אותו. אז נכון שגם אם יש הרבה פירות, אמר רחמנה, ואנחנו ממשיכים לדף סמכת, כפריק לה בארבע זוזי. ארבע זוזי זה סלע, הזכרנו מקודם סלע ופוניון, כך כבר לא מדייקת עם הנושא של הפוניון, אלא הוא צריך לבדות אותו לפי התעריף. ארבע זוזי דהיינו סלע לשנה, החנמי לא שנה, אומר רשי, החנמי לא שנה, דה חזינה דהיכה דיורד לספק, ונותן מעות, סלע לשנה, ספק יהיו בה פירות, ספק לא יהיו בה פירות. הוא לא יודע, יש נשאר למשל בדוגמה שאמרנו 20 שנה על היובל הבא, הוא לא יודע כמה פירות יצמחו בכל שנה ושנה, בכל זאת הוא נותן סכום קבוע. הבל זביני מעיקרה ומפריק באחי, ההקדשה שלו הייתה הקדשה והפדיון הוא פדיון. אז כמו אצל שתי אחוזה זה המצב, שיש סכום ששולם ללא התייחסות לכמות הפירות, סכום קבוע ללא התייחסות לכמות הפירות. גם פה בעניין אכילת פירות המשכון, זה מה שאמרנו אכילה בנחייתא, שהוא אוכל פירות כל שנה ושנה ללא התייחסות כמה פירות יונבו, כמה פירות יצמחו, מוריד סכום קבוע כל שנה ושנה תמורת אכילת הפירות. זה התקדים והבסיס הוא איך שאנחנו מתייחסים לשתי אחוזה, תשלום סכום קבוע ללא התייחסות לכמות הפירות. זה הסברה שאומר אפשר לאכול בנחייתא. ומאן דאסר המלאך, מי שאוסר, מה לגבי התקדים הזה של פדיון שתי אחוזה? זה שונה, שתי אחוזה הקדש הוא, זה לא תחום של דיני ממונות, אלא זה תחום של הקדש, ורחמנה הוא כמה פדיון, והתורה מאפשרת פדיון והיא קבע שזה שיעור הפדיון. אבל בענייננו הבאה היא, אנחנו מדברים על הפסקת שדה בתור משכון, זה תחת המטריה של הבאה ומחסי כריבית. ומי שהוא כזה, אנחנו מדברים על מלווה שעומד לקבל החזר תשלום, נכון יהיה בנחייתא, אבל למי שלא יודע את הפרטים זה נראה כריבית. כאילו בנוסף לקרן קרן החוף, שווי החוב שיתקבל בחזרה, אני לא מתייחס כשזה נכון אם נחייתא, ולא משנה, זה נראה שהוא בנוסף לחוב הוא גם אוכל פירות, זה נראה כריבית, ולכן הם נמנעו מנחייתא. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אנחנו רואים את צורת מעוין, מימרות דרבשי בשמם של סבי דמטה מחסיה. הוא מצטט את הזקנים של העיר מחסיה, בניין משכון, אחד, סתם משכון, שנה, שמלווה יכול להחזיק בשדה שהוא מקבל כמשכון, אם אין פירוט או התנאים נוספים, סתם יהיה לשנה. שתיים, משמעות המילה משכנתה. והכבקוב הוא מדגיש את השאלה שהופיעה כמה פעמים בגמרא, למי נפקא מינה. הגמרא, אמר רב אשי, אמרו לי סבי דמטה מחסיה, הזקנים של העיר מחסיה, סתם משכנתה שתה. סתם משכון הוא למשך שנה, למי נפקא מינה, דאי אכילה שתה מצי מסלק לי. אם זה היה ברשות המלווה והוא אכל את הפירות במשך שנה, אז הלווה יכול לסלק אותו. ואם לא, אם הוא לא שהה, אם המלווה לא שהה שם שנה עדיין, לא מצי מסלק לי. לא יכול הלווה לסלק אותו במשך כל השנה, ואפילו אם מדובר באטרה דמסלקי, כך מוסיף רשי. ואמר רב אשי, אמרו לי סבא דמטה מחסיה, מהי משכנתה? מה משמעות המילה הזאת? דשכונה גבי. אנחנו נסתכל ברשי, דשכונה גבי, אין שכן קרוב ממנו, מהמלווה. אנחנו נעצור פה ברשי, נחזור לגמרא, כי מה שרשי אומר זה פירוש המשך הגמרא. אומר הגמרא, או שואל הגמרא, למי נפקא מינה? זה שאתה אומר דשכונה גבי, שהמלווה הוא נחשב השכן, למי נפקא מינה? תשובה, לדינה דבר מצרה. דינה דבר מצרה, נגיד קודם בעל פה, אם לאדם יש נכס, נגיד שדה, ויש בעלי שדה שכנים מסביב, אתה אותו אדם שיש לו שדה ורוצה למכור אותו, הוא צריך לתת עדיפות לשכן ולא למכור אותו לאדם זר המנותק מאותו מקום, אלא צריך לתת את למכור את השדה לבר מצר, מי שיש לו גבול משותף. זה הכוונה, מצר זה הגבול, אז מי שהשכן שמצד השני של הגבול, השדה השכן, הוא יש לו דין קדימה לקנות השדה. זה רקע לביטוי בר מצר. עכשיו אנחנו נפנה לרשי שהתחלנו מקודם, תשכון לגבי אין שכן קרוב ממנו. ואם בא הלווה למוכרה, אם הלווה מחליט למכור את השדה, אין בבעל מצריה שכן טוב לקנותה כזה, כמו המלווה שבינתיים הוא מחזיק בשדה כמשכון. אז אם הלווה רוצה למכור את השדה, העדיפות הוא למכור אותו למלווה שהוא כעת מחזיק בשדה כמשכון. כעת יש כמה שורות טובות שסומנו אצלנו בגמרות המסומנות כנקודה ארוכה. תשימו לב על כך, בערך 10-12 שורות כאלו. אמר רבה, לת הלכתה. עכשיו הגמרא רבה מתייחס לסוגיות שלמדנו בדפים הקודמים. אז רבה אומר, וקודם כל הוא נותן רשימה של שלוש נקודות, ואחר כך הגמרא תפרט. וכאן בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים שהגלנו את רבה. רבה פוסק שלוש הלכות בעניין ריבית. אז כפי שאמרנו, הוא נותן רשימה של הלכות, ואחר כך הגמרא תתייחס לכל אחד בנפרד. על הגמרא, אמר רבה, לד הלכתה לא כתרשי פפונאי ולא כשטרי מחוזנאי ולא כחקירי נרשאי. עכשיו, מה הם? כתרשי פפונאי, זה למדנו בעבר, כתרשי דרב פפא. ורשי גם נותן לנו תזכורת. רשי כותב, תרשי דרב פפא, דאמר לי, שחרעין, השיכר שלי, הרבב היה יוצר שיכר, שיכר תמרים, הוא אומר, השיכר שלי לא פסיד, זה לא הולך לאיבוד, ולכן הוא היה נוהג לקבל בעונת הזול. אנשים היו משלמים לו בעונת הזול כפי המחיר של חודשי ניסן, שאז הבירה הוא יקר, והוא המתין לקבל את התשלום, לא ששלמו לו מיד, הוא המתין לקבל את התשלום עד ניסן. והוא אומר שהשיכר שלו הולך לאיבוד, ואז אנחנו לא נחזור על כל הסוגיה כעת, רק נתקדם ברש"י, ולת הלכתה כבתי, אנחנו לא נפסוק כרב בבא, כי דאמרן, כמו שנאמר שם, מי חזית אז לבת על דידך, למה אתה מסתכל על הדברים מהעמדה שלך, זיהו בת הדיתו, תסתכל על הדברים מצד הלקוחות. אז מצד הלקוחות היה נראה כריבית, שתמורת ההמתנה של המוכר, דיינו רב פאפה, הם היו מוכנים לשלם יותר כסף. הם יכלו לקנות עכשיו בזול, והם נתנו, הם שילמו אחר כך לפאפה בתשלום יקר לקבל את הבירה שלו שהוא היה איכותי. בכל אופן, זה נראה, אם אתה מסתכל מצד הלקוחות, זה נראה כריבית, היינו אגר נטל, שכר המתנה, בגלל שהוא המתין לגבות מהם את התשלום, הם שילמו יותר. נחזור להמשך הגמרא. אמרנו שגם שלא כשטרי מחוזנה. מחוזנה זה בני מחוזה. דזקפי לרווחה הקרנה. וכתפי לי בשטרה. עכשיו זה צריכים להסביר דרך רש"י. דזקפי לרווחה הקרנה. שקונים פרגמטיה מבעלי בתים. ונותנים לתגרים למחצית שכר. שמה במחוזה היו כאלו שהשקיעו כספם בפרגמטיה, בכל מיני חפצים, והם היו קונים את הפרגמטיה ונותנים את הפרגמטיה אנשי מחירות, אנשי מסחר, הם תגרים. והם יקנו, הם יקחו את הסחורה הזאת וימכרו את זה במקומות אחרים, והם יחלקו ברווח. דהיינו, הבעלי בתים שקנו את הסחורה, והתגרים השתתפו, כל אחד יקבל חצי השכר. וממשיך רש"י ושמין, עושים שומה, כך וכך שכר יהיה בהן. הם קבעו איזו הסתכלות עתידית, תחזית כזאת, וקבעו שכך וכך שכר יהיה. וזוקפין מחצית שכר עם הקרן, חצי השכר שיגיע לבעלים עם הקרן, וקרן דהיינו המחיר המקורי של אותה סחורה, וכותבים בשטר, פלוני חייב לפלוני, דהיינו התגר חייב לבעל הבית, כך וכך לזמן פלוני. אז אנחנו בשוליים, אצלנו בגמות המסומנות, הוספנו, הבעיה היא שאותם תגרים מקבלים סחורה ששווה, למשל, 100 זוז, בציפייה להרוויח, למשל, 100 זוז, שאותו 100 זוז רווח שיתחלק ביניהם חצי, 50 לבעל הבית וחצי, דהיינו 50 לתגר. הוא מתחייב, התגר הזה, הוא ישיר אצלו 50 הרווח, הוא מתחייב להחזיר 150 זוז לבעל הבית. אנחנו חוזרים לגמר. זה מה שהשטרות במחוז הזה, כך הם היו מנוסחים, שהתגרים מתחייבים להחזיר לבעל הבית את הקרן, זה שווי של הסחורה, השווי המקורי של הסחורה, פלוס 50% מהרווח, והיו קובעים מהו הרווח. וכותבים את זה בשטר. מה הבעיה? ממשיך, אני אומר, מי יאמר תהב הרווחה? מי אומר שיהיה הרווח? ובכל זאת הם מתחייבים לשלם אותה. אמר לי מור בר המימר לרבשי, הבן של המימר אמר לרבשי, אבא עביד אחי, המימר עצמו פעל ככה, וחייתו לקמי מהימן להו, כשהתגרים היו מגיעים לאבי, למימר, והיו מספרים לו שלא היה הרווח כמו שחשבו שירוויחו, שישיגו, המימר היה מאמין להם, וכמובן לא היה מחייב אותם לשלם מה שהם לא הרוויחו. ולכן זה הסדר קשה. זה לא כמו מה שאמרנו מקודם, שהם מתחייבים לשלם סכום קבוע גם אם לא יהיה אותו רווח. זה היה נראה כריבית, שהם מקבלים סחורה בסכום מסוים ומתחייבים להחזיר יותר, גם אם, כלומר, גם אם לא הרוויחו, היו מתחייבים לשלם יותר לאותם בעלי בתים. זה זה נכנס לבעיה של ריבית. אבל אצל המימר, הוא היה מאמין להם שהם לא הרוויחו כמו שקבעו, ולא דרש את הסכום שנקבו במראש. אמר לי, אז רבשי מגיב לדברי בנו של המימר ואומר, תנח איך דעיתי לדידי. זה טוב יפה כשמדובר במימר עצמו, אי שחיב ונפש שטר קמי יתמי מי. ואם המימר ימות ואותו שטר, מה שכינינו מקודם השטר המחוזני, זה אותו שטר עם הסכום של הקרן וקביעת הרווח נופל בפני היתומים, מה, היתומים יכולים לגבות את הכל. ואז זה מחזיר אותנו לבעיה המקורית של קביעת סכום החסרת הקרן פלוס רווח קבוע שנקבע, זה נראה כריבית. אז זה שאלת המימר לבנו של המימר, שהדו שיח הזה היה בזמן שהמימר היה חי. אבל מה קרה? אבי כשגגה שיוצא מפני השליט ונח נפשי דמם. עצם זה שרבש ימר, ומה אם המימר ימות, אז מה יהיה? זה אומנם מצוטט פה פסוק, אבל המשמעות של שאדם צריך לזהר ממה שאומר, זה יצא מפיו של הרבש אומנם בלא כוונה, שמה אם המימר ימות, הוא באמת מת. אומר רשי, תנח איך דעיתי לדידי, אם יהיה אביך קיים לזמן הפירעון, שהוא חסיד ומאמינם, והוא מאמינים לתגרים, לסוחרים האלו, שלא הגיע עליהם את הרווח שציפו, ומה אם ימות? היורשים יגבו הכל. נחזור לגמרא. חקירי נרשי, זה הנקודה השלישית שהרב אמר שלא נפסוק, לא נקבל את חקירי נרשי. עכשיו מה זה? קודם כל, חקירות זה בשונה מאריסות, אריס, ויש חוקר, חוקר עם חף, חוקר הוא מקבל שדה מבעל הבית, והוא מתחייב לטפח את השדה, לעבוד את השדה, תמורת סכום קבוע של יבול. לא משנה אם השדה יניב את הפירות, אם השדה יילקה ולא יניב את הפירות, החוכר מתחייב לבעל הבית סכום מסוים או קבוע. זה בשונה לאריסות, אריס הוא מתחייב לתת אחוז, אחוזים, ואם השדה לא יניב פירות אז הוא לא ייתן כמעט כלום, כי השדה לא יניב פירות כמו שציפו. אבל חקירות זה התחייבות לתת סכום קבוע מראש לבעל הבית. אז הגמרא מדברת, אומרת, חקירי נחשי, דקטפי אחי, משכן לי פלניה, אראה לפלניה, לווה, היה בעל שדה, והלווה, הוא נתן את השדה למלווה כמשכון, והדר חכה מיני, ואותו לווה, אחרי שהוא מסר את השדה למלווה, הוא עצמו חכר את השדה מהמלווה. מה שנראה מבחוץ, שהנה המלווה, אם הוא מחכיר את השדה ללווה, המלווה הוא כאילו הבעלים של השדה, והוא מעסיק אחד שיעבוד את השדה כחוכר. אז על זה אנחנו מרימים גבה. אימת קנה דאקני ניאלי. ממתי המלווה קנה את השדה שהוא יכול להקנות את השדה בתור חקירות ללווה? אני רוצה להוסיף פה, וכתבנו אצל הכוכבית בשוליים, יוצא שאותו מלווה נתן הלוואה ללווה בסך של למשל 100 זוז, ויקבל חזרה מהלווה 100 זוז, זה הקרן, וגם כמות התבואה שסיכמו ביניהם בהסכם החקירות. זה בעיה של ריבית. אז לכן ההסדר הזה של חקירי נרשי לפי רבה לת הלכתה כבתי. ממשיך הגמרא, ועידנה דקקת ויחי. עכשיו בזמן הזה, בזמן שכתוב בגמרא שכותבים כך, קנינה מיני ושעינה כמה עידני והדה חקרה שפיר דמי. זה אנחנו את הגיוסה הזאת אנחנו מוסיפים ממה שאפשר לראות בבח אות א'. מה אומר הנוסח הזה? המלווה קונה את השדה בזמן קצוב, זה ושאין כמה איתני. המלווה כאילו קונה את השדה כאילו, אבל כי קבעו זמן קבוע שזה יהיה אצל המלווה, אז המלווה חוזר ומחכיר את השדה ללווה שפיר דמי. ולמה זה, למה סידור כך? כדי שלא תנעול דלת בפני לווים, כדי שמלווים יהיו מוכנים לתת הלוואות. אומר רשי, שהינה כמה עידנין ביד המלווה, ויעשה הוא ויחל בנחייתה ועדר חקרה מיני. אז מה אנחנו רואים מרשי? שההסדר הזה אומר שהמלווה מחזיק את השדה כמשכון, והוא מוריד מהקרן של החוב, שווי החוב הוא מוריד בסכום קבוע ללא קשר לכמות הפירות שהניב השדה, ואחר כך הוא החכיר את השדה ללווה. שפיל דמי, אומר רשי, כדי שלא תמלול דלת, כיוון דשי הגבי, ואחר תלת שנים, מאחר שהשדה שהה אצל המלווה מספר שנים, שלוש שנים, מה לי עבד בה איהו, ומה לי חכה, מה זה משנה אם המלווה ממשיך לאכול את הפירות, או הוא מעביר את זה ללווה בתור חוכר. והגמרא מסיימת ואומרת, ולאו מלתהי, ואומר רש"י, ולאו מלתהי, אפילו שהיה נמי, גם אם הוא שהה אצל המלווה, אסור, דריבית גמורה אי. שאין כאן ספק כעושה ואוכל, שפעמים שמוציא ואינו נוטל. כאן, מאחר שמדובר בחקירות, אין כאן ספק אם יהיו פירות, אם לא יהיו פירות, ולכן הוא מוגדר כריבית גמורה, ולכן הגמרא דוחה את הסידור הזה. אני רק רוצה להבהיר או חוזר על הנקודה עוד פעם, זה נחשב כריבית גמורה, כי בחקירות אותו עובד שדה הוא מבטיח כמות מסוימת של פירות במקרה שלנו למלווה, בין אם השדה תניב את הפירות, בין אם לא. עד כאן שיעורנו להיום.